אוקיי, נתחיל מכף בית עמוד בית למטה. במשנה, אני רק אחזור למשנה, אף הוא אמר שלושה דברים להקל. אוקיי, ראינו שרבן גמליאל החמיר בשלושה דברים, ועכשיו אנחנו רואים שהוא הקל בשלושה דברים. מכבדים בית המיטות, שהם היו אוכלים על מיטות. אז מיטות זה לא בית, כאילו, איפה שהמיטות שלנו, אלא חדר האוכל, שאפשר לתתות, ומניחים את המוגמר ביום טוב. אפשר להניח את הלבונה על גבי הגחלים. למרות שזה גורם לפעולת כיבוי בעצם, כי ברגע ששמים את הבשמים על הגחלים, זה גורם לגחלים לחבות קצת. אבל הוא טען שזה מותר משום אוכל נפש, וזה מה שמעניין כאן. מה זה אוכל נפש? האם זה אוכל בלבד, או דברים אחרים שאנשים צריכים אותם, ואז צריך לשאול, האם זה דבר שווה לאכול נפש, שאז מתירים, זה אותו עניין של להתקלח ביום טוב. אם זה דבר ששווה לאכול נפש, שאנשים צריכים להתקלח, אז כבר יש מקום להתיר את זה. אם נגיד, לא, אנשים פעם בשבוע מתקלחים, אז לא נגיד שזה דבר שווה לאכול נפש. אז כאן אומרים שמניחים את המוגמר ביום טוב, ועושים גדי מקולס בלילי פסחים, שזה גדי עם הראשו, בזמן המקדש, שהיו עושים את זה, למדנו את זה בפסחים, על ראשו ועל קרעיו, שבעצם היו שמים את החלקים, איך בדיוק עשו שהבעיים, רשי מסביר, תלויים חוצה לו בצידו. אוקיי? כאילו הוא, רשי אומר, הוא מקולס כמו לשון גיבור, שהוא מזוין עם הכלי נשק שלו. אז שמים את החלקים העיקריים של הבהמה בצדדיו. וכך אכלו את קורבן הפסח. אז הוא אמר שלמרות שאין בית המקדש בימינו, עדיין עושים גדי מקולס בלילי פסחים, וחכמים אוסרים. Okay, ונראה אחר כך בגמרא את הדיון הזה. עכשיו אנחנו מדרגים לשלוש שורות מלמטה. בעקבות העניין שאם אפשר להניח את המוגמר ביום טוב, או אי אפשר להניח את המוגמר ביום טוב, השואלים עכשיו, איבא אלוהו, מהו לאשן? האם מותר לאשן פירות? אוקיי, לאשן פירות זה כדי, הם רצו שהפירות גם יקבלו את הבושם בתוך הפירות. אוקיי, זה הסוג של אישום פירות שביסמו את הפירות בעצם. רב ירמיה בר אבא אמר רב אסור, ושמואל אמר מותר. אז יש מחלוקת רב ושמואל אם אסור או מותר. עכשיו יש דיון בדברי רב שאסר מפני מה זה אסור. רב הונא אמר אסור מפני שמחבא. בגלל שכשהוא מאשן את הפירות, אז הוא שם אותם על הגחלים, עם הבשמים כנראה, לא יודע בדיוק איך עשו את זה, אבל זה גרם לגחלים לחבות. אמר לרב נחמן, ונאמר מה בפני שמבעיר, למה לא נגיד שזה הברה, שזה בעצם מבעיר את האש, כן? שזה מדליק את האש, כי הוא בעצם מבעיר את הבשמים, נכון? אז זה גם מחבא את הגחלים, אבל גם מבעיר את הבשמים. אמר לי, תחילתו מחבא וסופו מבעיר. יש בזה גם בזה וגם בזה. אוקיי? בהתחלה יש מחבא, ואחר כך יש מבעיר. כן? כי ברגע ששמים את זה, זה גורם לכיבוי. אחרי שזה כבר שמה, אז זה מתחיל להבעיר את הבשמים. אמר רב יהודה, עכשיו שוב דיון בדברי רב, כשרב אסר, באיזה מקרה הוא אסר? אז אמר רב יהודה, הוא מצמצם עכשיו את האיסור של רב. על גבי גחלת, אסור. על גבי חרס, מותר. אם הסיקו תנור בחרס, אז אין את הגחלים, ואין את איסור הכיבוי. ולכן על גבי חרס, זה לא גורם לכיבוי, כשאתה שם את זה. ולכן זה מותר. ואפילו זה, אוקיי, למה, מה לגבי ההברה? כי זה מבהיר את הבשמים, אוקיי? כי אמרנו, יש גם מחבא ויש גם אוויר. אז אם יש גחלים, ברור שזה גם מחבא וגם אוויר. אם יש חרס, התנור של חרס, אז אין את הגחלים. וגם הבערה, רשי מסביר שזה הבערה על ידי שינוי. אוקיי? זה לא הדרך הרגיל להבעיר בשמים. כן, בדרך כלל היו שמים אותם על גחלים. אז אם עושים את זה בשינוי, כבר אנחנו מתירים. אוקיי? אז על גבי חרס מותר. ורבא אמר על גבי חרס נמי אסור, אפילו שעושים את זה על גבי חרס ואין הברה ואין כיבוי, מה הבעיה? אסור משום דקמוליד ריחה, יש כזה עניין, זה לא רק בעיה של אולי מחבים, אולי מעבירים. אפילו אם שני הדברים האלה אינם שם, יש בעיה שמוליד בריכה, אוקיי? ובזה נדון עכשיו. מה זה מוליד בריכה? זה פשוט ממציא משהו שלא היה. הפירות היו בלי בסמים, עכשיו הוספנו לפירות בסמים, וזה בעצם זה מוליד ריח, אוקיי? ולא היה שם ריח לפני כן. הרשי אפילו אומר כאן, מעניין, אני לא שמתי לב, הוא לא מודאג מהריח שנכנס לפירות, הוא אומר, נכנס בחרס. כאילו עכשיו בחרס, בתנור, לא היה שם ריח, ועכשיו הוא אומר, אסור מדרבנן, שמוליד דבר חדש, בקרוב הוא לא עושה מלאכה חדשה. זה רק איסור דרבנן, אבל זה כאילו לעשות מלאכה חדשה, להמציא ריח שלא היה לפני כן. עכשיו נדון קצת במוליד ריח הזה. רבא ורב יוסף, דאמרי טרוויו, סחופי קסה עשיראי ביום הטובה, אסור. אוקיי, אז עכשיו, הם אומרים שרבא שאמר שעל גבי חרס אסור משום דקמו לריחה, הוא דווקא עקבי בשיטתו, כי גם רבא ורב יוסף אמרו שאסור לשים בסמים, היו שמים בסמים על הבגדים שלהם, כן? זה במקום כנראה לחבס אותם, היו שמים בסמים כדי להוציא את הריח הרע מהגוף. אז מי שרוצה לעשות את זה על הבגדים ביום טוב, אסור. מה הייתה אמה? משום דקמו לבריחה. זה אותו דבר, הם שמים בסמים על הבגד, הוא מוליב ריח בבגדים, וזה אסור משום המולי ריח הזה. עכשיו שואלים, ומה ישנה ממוללו מריח בו, וקוטמו מריח בו? הרבה פעמים אנשים מחלקים בסמים, כן, להריח אותם. וכדי להוציא את הריח, כן, או מורידים קצת, או עושים ככה עם האצבעות, אוקיי, זה למלול, או לקוטמו, זה לקטום, לשבור את הראש של הזה, ואז מוציא את הריח. אז למה זה מותר? זה מותר לעשות ביום טוב. אז מה ההבדל? התמריך מי היית, ואוסוף היהודי כמו ספריך. בעניין של המוללו וקוטמו, הריח נמצא בתוך הצמח הזה, נכון? הוא פשוט מוציא את זה, הוא מוסיף שזה יוסיף קצת ריח. אבל בבגדים או בחרס, עולו דהודי כמו לריחה. זה ממש ממציא ריח שלא היה. אוקיי? כי הוא לוקח בסמים ושמים אותם בתוך משהו אחר. ולכן זה אסור וזה מותר. אוקיי, עכשיו בואו נחזור אחורנית. איפה היינו? רב יהודה אמר, כל זה התחיל כי רב יהודה אמר שעל גבי הגחלת אסור, כשרב אסר, הוא רק אסר על גבי גחלת ולא על כלי חרס, ורבא אמר גם על כלי חרס אסור. עכשיו נראה גישת רבא. רבא אמר על גבי גחלת נמי מותר. אוקיי, הוא מתיר, כנראה כפי שמואל, נכון? ששמואל אמר שמותר מההתחלה. אז הוא אומר גם שמותר, אפילו על גבי גחלת. למה? מי דדהווה הביסרה הגומרי. מה זה הביסרה הגומרי? היו שמים בשר על הגחלים, אוקיי? ולמה זה מותר? משום אוכל נפש. זאת אומרת, כמו שמותר לשים בשר על גחלים ביום טוב, ולא מודאגים משום שמחבים את הגחלים, וזה מותר משום אוכל נפש, גם הבשמים מותר משום אוכל נפש. וזה בגלל שזה, לפי שיטתו, הבשמים האלו הם דבר שווה לאוכל נפש, וזה בתוך הקטגוריה של...
אני חושבת שזה מחבא את הגחלים, אבל גם אם הוא מעביר ריח או משהו, כי גם הבשרים נוטים...
נכון.
והם גם כן עושים אותו פרינציפ כמו ה...
יפה, אפשר גם להגיד את זה, נכון. מעניין, אז אולי זה דובה מה שהוא אומר.
יפה.
שמוע דו אוכל נפש הוא אישום פירוסה ושווה לכל נפש, ואם אישום כיבוי והברה ועלו די ריחה. יפה. אז זה כל העניינים. רשי אומר בדיוק כמותך, אבל הוא מוסיף את הכל. הוא אומר שזה שווה לכל נפש. אם אישום כיבוי והברה ועלו די ריחה, אם נגיד את כל שלושת הדברים, מי דתהבה בספר הגומרי, דעיק הכל הנה ושארת. בבשר יש גם כיבוי, יש גם הברה ויש גם מוליד ריחה. אוקיי? Okay? It's like the smoking meat. אוקיי? Okay? אז זה אותו דבר לגבי הריח. יפה. דרש רב גביה מבית קטיל, הפתחה דבי ריש גלותה. אוקיי? Okay? רב גביה מהמקום בית קטיל, דרש על הפתח של הבית של הריש גלותה, הוא אמר כתורה שערי. אוקיי? Okay. עכשיו לא יודעים מה זה כתורה. אוקיי? Okay? זה נשמע כמו כתורת, נכון? אבל גם קטר, אם אתם זוכרות משבת, קטר זה גם לקשור, אוקיי? תת ושין מתחלפים בארמית. אז האם מדברים על איסור קשירה בשבת, כן? שזה החמי על המתת מלאכות, או האם מדברים על כתורת, אוקיי? שזה הריח. אז כאן אמר לה הממר, מהי כתורה? אי כתורה בידי מעשה אומנו. אם מדובר על איזשהו מין קשירה, עכשיו יש מחלוקת בין הפרשנות, כאילו מה בדיוק הכוונה, האם זה חלוקי נשים שהם מקמטים אותם, כמו לגהץ אותם, אוקיי? האם על זה מדובר, או איזשהו קשר שהיו עושים, שזה היה קשר מיוחד, שזה מעשה אומן, כאילו שרק אומן היה עושה את הקשר הזה. לא בדיוק ברור מה הכוונה, אבל זה בא או קשירה או מלקמת וכאילו לגהץ. ואז בעצם אסור, כאילו, אז מה הוא אמר? כן, כי הוא אמר בעצם, הוא אמר שכתורה שערי, מותר. אז הממר אומר, אם מדובר בכתורה שהקשירה או הקמיטה, אז זה מעשה אומן. ואי לאשן, אסור, דהק המחבה. כן, ואם הכוונה של כתורה זה כמו כתורת, כאילו שהוא מאשן, משהו מקטיר, כן, smokes it. אז הוא מחבא. אז אמר לרב אשי, לעולם לאשן. ולמה מותר? מידי דהבה בשרה גומרי, אוקיי? כי זה אוכל נפש, ומשום זה התיר. איקה דאמרי, יש כאלה שאומרים שמה שהממר אמר על דברי רב גביה, זה היה קצת שונה. אמר להממר, מהי כתורה? איק תורה בידי מעשה אומנו. ההתחלה זה אותו דבר. אי לאשן, אסור דקמו לברכה. היו שתי מסורות כשהוא אמר את החלק השני של המשפט, נכון? הוא אמר, אם זה, זה מעשה אומן. אבל אם זה לאשן, אז זה אסור או משום מחבא, או משום דקמו לברכה. אוקיי? והיו שתי מסורות, מה בעצם הבעיה? שזה דווקא תואם את מה שראינו קודם, שהיו גישות שונות, מה בדיוק האיסור? האם זה מחבא? דווקא מבעיר לא מופיע כאן. אם זה מחבא? האם זה מחבא ומבעיר? או האם זה מולי בריך? אז עכשיו הוא אומר, אז ושוב הוא עונה את אותה תשובה, כן, שזה אמר רב אשי, וכאן התשובה היא גם הנוסח טיפה שונה, למרות שהתוכן זה אותו דבר. במקום שאמר רב אשי לעולם לאשן, אז הוא כן אומר את זה, אבל יש קצת הקדמה לזה. אז רב אשי אומר, אנא אמרית איני עלי, ומשמי דגב הרבה אמרית איני עלי. כאילו, אני אמרתי את מה שאמרתי, והוא נותן הקדמה. ואני אומר את זה בשם איזשהו גדול יותר ממני. לעולם לאשן ומדהב הרבה שרה גומרי. אוקיי? והוא אומר, זה בעצם מותר, שוב, זה תלוי, אם זה משום מוליריך או משום כיבוי, לא משנה, בסופו של דבר, זה מותר בדיוק כמו הבשר, כי זה דבר שווה לכל נפש. אוקיי. ועושים גדי מקולס. אוקיי, הגדי המקולס הזה, כן, הסברנו שהוא בעצם שמים את הבהמה עם החלקים העיקריים בצדדיו. תניה רבי יוסי, כאן מצטטים ברייתא באותו נושא, רבי יוסי אומר, תודוס איש רומי, אוקיי, תודוס היה מנהיג של הרומאים, כנראה ששמו על היהודים, אוקיי, או שהוא בא מרומי, כנראה הוא היה יהודי, לא ברור, רשי אומר שהוא היה חכם גדול ונכבד, יש כאלה שאומרים, לאו דווקא שהוא היה חכם, אלא הוא היה מנהיג, כאילו לא בדיוק ברור אם הוא היה חכם בתורה או לא. דרך אגב, תודוס, בקורן הם הסבירו את זה יפה, זה מתיאודורוס. תיאודורוס זה הלשון דורוס, זה מתנה, כמו דורון. המילה דורון שלנו זה בא
זה יוונית, זה לא...
כן, כנראה יוונית אולי, אני לא יודע. כן, חושבת שזה בא מהיוונית. והשם שלו זה בעצם מתנה, זה כמו מתיתיהו, מתנה מהאל. אוקיי, אז הוא הנהיג את בני רומי לאכול גדי מקולס בלילי פסחים. שלחו להם, חזרו אליו ואמרו, אם מלא תודוס אתה, גוזרנו עליך נידוי, שאתה מאכיל את בני ישראל קודשים בחוץ. Okay? הם אמרו לו, כי זה מאוד מתאים למה שאנחנו יודעים בימינו. נכון? בימינו אנחנו לא אוכלים בשר צלי. נכון? כשלמדנו פסחים, מה למדנו? שאחד מהקושיות היו, מסכור לכם, אחד מהקושיות הייתה שבכל הלילות אנו אוכלים בשר צלי שלוק ומבושל, הלילה הזה הוא לא צלי. זה בתקופת המשנה שכבר אחר החורבן. רואים שלאחר החורבן כן אכלו בשר צלי, גם רואים מהסיפור הזה, כן? אז הם עכשיו בסיפור הזה, הם אומרים, אם עושים את זה כמו הקורבן, כן, כבר באיזשהו שלב הם הפסיקו את זה. והם אמרו, אנחנו כבר לא אוכלים בשר צלי, כי אנשים יטעו ויחשבו שאנחנו אוכלים קורבן פסח. Okay? וכאן הם דאגו שבעצם אנשים יחשבו שמותר לאכול קודשים מחוץ למקדש. אז אומרים, קודשים סקדתך? כאילו, כאילו, איך יכול להיות שהם יחשבו שזה קודשים? אז אלא אמא כאין קודשים, זה נראה כמו קודשים, אוקיי? זה לא...
בגלל הדרך שזה היה צלול,
בגלל שעשו את זה בדיוק, איך שעשו את זה אז, הם ידאגו שאנשים יחשבו שהם אוכלים קורבן הפסח מחוץ לירושלים. אבל הם אומרים, ברור שאנשים, כן, הוא לא מאכיל. הם אמרו, אתה מאכיל בני ישראל קודשים בחוץ, אבל זה לא היה, זה לא היה קורבן, נכון? זה לא היה קודשים, אבל הם אומרים, אז זה כאין קודשים, כאילו זה נראה, כאילו אתה מאכיל קודשים מחוץ למקדש. אוקיי? ולכן הם אומרים, ואז שוב השאלה, אם מלא תודוס אתה, מה הכוונה? אם אתה לא היית תודוס, אנחנו היינו מנדים אותך. האם זה אומר שבגלל שאתה חכם, אז כנראה אתה יודע יותר מאיתנו, או בגלל שאתה מנהיג חשוב, אז אסור, אנחנו לא נשים אותך בנידוי, אבל אתה באמת לא עושה דבר נכון. כאילו זה יכול להתפרש לכמה כיוונים כאן. האם הם הסכימו איתו? או האם הם בעצם הולכים נגדו, אבל אומרים, בסדר, אבל אנחנו מכבדים אותך, אז לא נשים אותך בנידוי. בגלל שאתה בן אדם מנהיג חשוב. אוקיי. שלושה דברים, משנה חדשה. שלושה דברים רבי אלעזר בן עזריה מתיר וחכמים אוסרים. זה דווקא למדנו בשפעת המקרה הראשון. אני מספר לכם, זה משהו, מבחינת הפרשנות, אפשר להגיד אולי קצת מצחיק. או אולי לא כל כך מצחיק, נראה. פרתו יוצאה ברצועה שבין קרניה. אוקיי, אחד מהדברים שהוא התיר וחכמים אסרו, זה שהפרה שלו יוצאה עם הרצועה שבין קרניה. מה העניין כאן? האם זה אסור, למדנו את זה בשבת בעניין הוצאה, כאילו, האם אפשר לצאת, כמו נחשים עם תכשיטים, האם יכולות לבוש תכשיטים, האם זה נחשב תכשיט או מסוי? אז הוא חשב שהרצועה שבין קרניה של הבהמה זה תכשיט, מעין תכשיט זה חלק מהבהמה, וזה לנוי, והם חשבו, לא, זה מסוי ואי אפשר. אבל יש כמה פרשניות לאותה פרה, ויש כאלה שמסבירים שמדובר לא בפרה ממש. אוקיי? היו שלושה פרשניות, רק שאני אחר ברח לי מהראש, שבעצם מדובר כאן, רק שנייה, לפני שאני אעבור לשלישית, אני רוצה לזכור את השנייה. נכון, וזה משום שביתת בהמתו, כאילו הבהמה צריכה לשבות כמו האדם. אוקיי. אז עכשיו, אני לא מוצאת איפה זה, אני כנראה זה שם, כאן אולי, רק שנייה, זה,
אני לא יודע.
כאן, והכוונה כאן, רק שנייה, אוקיי, נכון. באחד זה בא להראות, למה קראו לזה פרתו של רבי אלעזר בן עזריה? כי הפרה שלו, מה שמוזר, גם הגמרא שואלת, מה זה אומר פרתו? כי הוא הרי, היו לו המון פרים, אוקיי? דרך אגב, הוא היה מאוד עשיר, רבי אלעזר בן עזריה, אם זכור לכם הסיפור המפורסם, כשהעיפו את רבן גמליאל מלהיות האב בית דין, לא הנשיא, אבל האב בית דין, כאילו הראש של הישיבה, אז הביאו את רבי אלעזר בן עזריה, הביאו כל מיני אופציות, ובסוף היה לו את כל הקריטריונים, גם זכות אבות, וגם שהוא היה עשיר, כי זה היה חשוב למנהיג שהוא יהיה עשיר. אז מה זה פרתו? מה היה לו? זה נשמע כאילו היה לו פרה אחת. אז אומרים שבגלל הוויכוח הזה, הוא היה תמיד שולח את פרתו החוצה, כדי להראות לחכמים עם הרצועה שבין קרניו, כדי לעשות מזה עניין. ולכן קראו לזה פרתו, שתמיד יצא עם הרצועה במכוון, שהוא עשה את זה, כאן אומרים, to provoke החכמים. אוקיי? עכשיו, לפי וריאציה אחרת, אוקיי? כל אלו מצוטטים בירושלמי, אוקיי? כמה אפשר יהיה בירושלמי? אז אחד, כל הזמן הפרה שלו יצא. יש עוד אופציה, שבעצם הפרה שלו יצא פעם, והוא כל כך התנצר שקרה, שהפרה יצא, אני לא מבינה את זה כל כך לעומת זאת שהוא מתיר, אבל אומרים שהוא כל כך התעצב שהוא עשה את זה, שהוא היה צם, הוא צם הרבה כדי לחפר על העבירה. והשלישית זה בעצם שפרתו יוצאת עם הרצועה שבין קרניה, זה לא פרה ממש, זה אשתו. אם זה זכור לך משבת, נכון? כן, אני חושבת שזכור לך משבת, כי למדנו את זה כבר. שאשתו יוצאת בצורה לא צנועה. ועל זה דיברו. אוקיי, עכשיו, אז פרתו יוצא ברוצה שבין קרניה, ומקרדים את הבהמה ביום טוב, שזה בעצם סוג של הם היו סורקים את הבהמה, אוקיי, עם איזשהו מסרק, כדי להוציא את הכינים מהבהמה, אוקיי? נראה את ההבדל בין המסרק הזה למסרק אחר, עוד הגמרא כבר תדון בזה בהמשך. ושוחקים את הפלפלים בריחיים שלהם. אוקיי, אפשר לטחון את, את הפלפלים בריחיים. רבי יהודה אומר, אין מקרדים את הבהמה ביום טוב, מפני שעושה חבורה, כי זה החשש, שזה יכול להיות שהוא יעשה חבורה עם המסרק הזה, אבל מקרצפים, כן אפשר לקרצף, אוקיי? נדבר על זה בהמשך בגמרא, אבל מה ההבדל? מקרדים זה עם המסרק עם שיניים מאוד עבות, עם דקים דווקא, שהם אלו שיעשו את החבורה, והמקרצפים זה עם האבים יותר, ואז זה כבר לא עושה חבורה. וחכמים אומרים, אין מקרדים, אף לא מקרצפים. גם זה וגם זה אסור. נראה הסבר בבבלי למה זה אסור. אני אזכיר פירוש אחר שראיתי, לא בבבלי. אני חושבת שזה בא מהירושלמי. נכון, שבירושלמי כתוב שהעניין הוא של הקרצפים, למה אסור לפי חכמים המקרצפים? בגלל שזה זה יתלוש את השערות. אוקיי? כמו שהשיער בשבת. אוקיי? טוב. עכשיו, לגבי הפלפלים, מה העניין עם הפלפלים? הרי זה, הוא לא תוכן אותם בשביל אוכל נפש, למה יהיה אסור דווקא, כן? הוא מתיר והחכמים אוסרים. אז עכשיו, יש כמה מלאכות שלא התירו בשבת משום אוכל נפש, בגלל שזה מלאכות שהיו עושים אותם בכמויות גדולות. אוקיי? לטחון בריחיים, אנשים בדרך כלל לא תוכנים בריחיים מעט מאוד. הם שמים הרבה בריחיים, אוקיי? נדבר קצת איך נראו הריחיים. הכי דומה למה שאנחנו מכירים זה מורדר ופסטל, כן? נלמד עכשיו שזה היה קצת שונה ממורדר ופסטל שאנחנו מכירים, כי היה עוד חלק שלישי, כן? מורדר ופסטל יש את החלק שתוכנים, ויש את החלק למטה. עוד קצת זמן נגיע איך בדיוק זה נראה, שהיה משהו באמצע, אבל בדרך כלל זה פעולות, גם זה וגם עוד כמה מלאכות, היו עושים בכמויות גדולות, ולכן לא התירו אותם ביום טוב. אז דווקא תוכן זה לא מלאכה שמותר ביום טוב. אוקיי, okay, עכשיו, למימרא, דרבי אלעזר בן עזריה, חד הפרה הביא, מה, היה לו רק פרה אחת, והאמר רב, ואמר לאמר רב יהודה, אמר רב, צלסר אלפי עגלי, הווה מעשר. הוא היה מעשר 13,000 עגלות. אוקיי, זאת אומרת שהיו לו פי עשר מזה. אוקיי? אז לא יכול להיות שהיה לו פרה אחת. אז היה מעשר רבי אלעזר בן עזריה, מעדרה כל שעת ושעת, כל שנה ושנה. אז טענה לא שלו הייתה, אלא של שכנתו הייתה. ומתוך שלא מיכה בה נקראת על שמו. Okay? ואז הבבלי נותן פירוש רביעית, שזה בעצם היה פרה של השכנה, ובגלל שהוא לא אמר לה, אסור לך לעשות את זה, קראו לזה פרה של רבי אלעזר בן עזריה, כי זה הפרה שהוא התיר. Okay? לא הפרה ששייך לו. ומקרדים את הבהמה ביום טוב. טענו רבנן, איזהו קירוד ואיזהו קרצוף. קירוד קטנים ועושים חבורה, קרצוף גדולים כי הם מדבר על השיניים, השיניים של המסרק גדולים ואין עושים חבורה. וגימו מחלוקו בדבר. Okay, עכשיו הם יסבירו על מה הבסיס למחלוקת. כן, אני אמרתי שלפי חכמים, לפי הדעה האחרונה של חכמים שאוסרים גם בקרצפים, זה בגלל שהם חוששים לתלישה והשאר לא חוששים. אבל כאן הם אומרים לזה לא בזה, בבבלי מבינים את זה בצורה אחרת. וגימו מחלוקות בדבר, יש שלוש מחלוקות. רבי יהודה סבר, כן, זה, יש שלוש דעות במשנה, רק נחזור. יש, פשוט לא היה, לא הספקתי להכין לכם דף, אבל אם הייתי מכינה, הייתי מסדרת את זה יותר טוב. אז עכשיו יש את זה. יש, לפי תנא קמא, לפי רבי אלעזר בן עזריה, אפשר לקרד, ואפשר גם לקרצף. לפי רבי יהודה, אסור לקרד, מותר לקרצף. לפי חכמים, אסור גם לקרד, גם לקרצף. אז עכשיו, מה גם המחלקות? רבי יהודה סבר שזה האמצעי, דבר שאינו מתכוון אסור. נכון? אסור, מה זה דבר שאינו מתכוון? למדנו כבר בשבת, נכון? שעושים פעולה, ומשהו אחר קורה, אבל לא התכוון. אני התכוונתי להוציא את הכינים. אבל עשיתי חבורה, תוך כדי. כן? אז עכשיו הם אומרים, כן, וזה בא ממלאכה, מה זה לעשות חבורה? זה בא ממלאכה, זוכרים? משחיטה. כי זה להוציא את הנפש. כאילו, דם זה הנפש, וזה בא מהשוחתו. אז עכשיו, רבי יהודה סבר דבר שאינו מתכוון, אסור. נכון? ולכן, כשאני עושה את זה, וזה גורם לחבורה, זה אסור. דבר שאינו מתכוון, אסור. רבי שמעון חולק עליו, אומר, דבר שאינו מתכוון, מותר.
זה פסיקרשה.
כן, זה פסיקרשה. נכון, אבל כאן, כן, זה כנראה לא פסיקרשה. כי לא ברור שיקרה חבורה, כי גם רבי שמעון, שמתיר בדבר שאינו מתכוון בפסיקרשה, כשזה 100% ברור, לפי רוב הדעות שראינו, הוא דווקא אומר שאסור גם. אז רבי יהודה סבר דבר שאינו מתכוון אסור. מי הוא? קירוד קטנים ועושים חבורה. בקרצוף גדולים ואין עושים חבורה, נכון? אז הוא לא מודאג בקרצוף, כי זה לא יהיה, זה לא נקרא דבר שאינו מתכוון, כי זה לא יעשה חבורה, אין בעיה בכלל. ולא גזרינן קרצוף עתו קירוד. ואולי היינו חושבים שיש לגזור על קרצוף, כי אם מתירים קרצוף יבואו גם לעשות קירוד. והוא אומר, אין צריך לגזור. ורבנן, אז עכשיו כבר אנחנו יודעים מה רבנן יגידו. רבנן שעשו בשניהם, למה? סברנמי כרבי יהודה שדבר שאינו מתכוון אסור. בגזרינן קרצוף עתו קירוד. כאילו קרצוף זה לא באמת בעייתי בפני עצמו, אבל עושים גזרה, קרצוף עתו קירוד. ורבי אלעזר בן עזריה סבר לה כרבי שמעון. תאמר, דבר שאינו מתכוון מותר, בין קירוד, בין קרצוף שרי. נכון, ולכן הוא יתיר בשניהם. כי הוא אומר, בכל אופן, אפילו אם הקירוד גורם לחבורה, לא משנה, זה דבר שאינו מתכוון, ודבר שאינו מתכוון מותר. אמר רבה, אמר רב נחמן, אמר שמואל, ואמר לה, אמר רב נחמן לחודי, אוקיי, או שרב נחמן אמר את זה בעצמו, או שהוא אמר את זה בשם שמואל, הלכה כרבי שמעון, שערי רבי אלעזר בן עזריה מודה לו, אוקיי, הוא פוסק הלכה כרבי שמעון, בכלל, כנראה. הלכה כרבי שמעון, שדבר שאינו מתכוון מותר, בגלל שרואים כאן שרבי אלעזר בן עזריה הלך בשיטתו. אז אמר לרבה, לרב נחמן, ולם אמר הלכה כרבי יהודה, שערי חכמים מודים לו, נכון? צריך להגיד בדיוק ההפך. מה זה רבי אלעזר בן עזריה? נגיד, הלכה כמו חכמים, כאילו חכמים, הלכה כרבי יהודה, כי חכמים הודו לרבי יהודה. אז הוא אומר, לא הבנת איך שאני אמרתי את דבריי. אמר לה, אנא כרבי שמעון סבירה לי, ועוד שהרי רבי אלעזר בן עזריה מודה לו. מה הוא אמר בעצם? הוא רצה לפסוק רבי שמעון, לא קשור למחלוקת בין רבי אלעזר בן עזריה וחכמים כאן. אבל הוא אמר, לא רק שאני סובר כרבי שמעון, אלא בואו תראו, אפילו רבי אלעזר בן עזריה גם פסק כמותו, ולכן יש לי על מי לסמוך. אוקיי? ולכן, זה לא שחכמים עדיף מרבי אלעזר בן עזריה, יש לי סיבות אחרות לפסוק כרבי שמעון. אבל, רק באתי לחזק את עמדתי, כשאמרתי שגם רבי אלעזר בן עזריה הודה לו. עכשיו אנחנו, בגלל שדיברנו על הריחיים, סוטים מהנושא שלנו ומדברים על טומאה. Okay? הריחיים של פלפלים טמאה משום שלושה כלים. עכשיו, ריחיים מחולקים לשלושה חלקים. Okay? יש שלושה חלקים. אז עכשיו המשנה אומרת, שלושת החלקים האלו דנים אותם בנפרד לעניין טומאה. כל אחד בעצמו יכול לקבל טומאה. זה אומר שני דברים. זה אומר דבר ראשון, אם חלק אחד נטמא, זה לא אומר ששאר החלקים נטמאו, אוקיי? כי זה לא נחשב כלי אחד. וגם אם, כאילו זה פשוט אומר שדנים כל חלק באופן נפרד לגבי טומאה, אוקיי? אז אחד נטמא, לא השני נטמאת. או לאו דווקא. אוקיי, ועכשיו הוא מסביר למה כולם, למה כל חלק טמא וכל חלק מסיבה אחרת, אוקיי? כי יש כלים שנטמאים ויש כלים שאינם נטמאים. עכשיו, הבסיס כאן שהחלקים היו עשויים מעץ, ויש עניין שכל, אוקיי, יש דינים שונים, יש פשוטי כלי עץ, אם אתם זוכרים, משהו שאין לו בית קיבול, אוקיי, זה לא יכול להכיל משהו, אם זה עשוי מעץ, זה לא נטמא. אם זה עשוי ממתכת, זה כן נטמא. אפילו שזה שטוח, אוקיי, או לא שטוח, אבל אין לו בית קיבול. אז כלי מתכת כן, כלי עץ לא. אז עכשיו נלמד, שרחיים היה מחולק לשלושה, כל חלק היה עשוי, אז עכשיו יש מחלוקת בין הרמב"ם לבין פרשנים אחרים. ברור ששני החלקים היו עשויים מעץ. יש מחלוקת לגבי החלק החלק העליון, ששם קודשים עם הדבר הזה, שתוכנים עם הדבר הזה. בחלק הזה יש מחלוקת אם זה היה עשוי מכלי עץ ומצופה במתכת, ובגלל זה דנו בו כמתכת, או לפי הרמב"ם, זה היה עשוי כולו ממתכת. אוקיי? זה היה מחלוקת בין המפרשים. אבל ברור שהיה שם מתכת, או כציפוי, או כהכל היה מתכת. אז עכשיו מסבירים. טמאה משום שלושה כלים. משום כלי קיבול, כלי קיבול, ומשום כלי מתכת, ומשום כלי כברה. אוקיי, מה זה כלי כברה? כברה זה סיב, אוקיי? כמו נפה. אוקיי, זה סוג אחר של הנפה. אז עכשיו, מה יש? יש את החלק התחתון, ששם יש כלי קיבול, נכון? אז תנה, כאן מביאים ברייתא להסביר. תחתונה משום כלי קיבול, אוקיי? זה איפה שבסופו של דבר, כל הפלפל, התחון, יושב שם. ולכן יש בזה כלי קיבול, ולכן זה מקבל תומה. אמצעית משום כלי כברה. אוקיי, עכשיו באמצע, איך עושים, נכון? תוכנים. עכשיו, איך שאנחנו מכירים, אין כברה באמצע. אבל בכלים שלהם היה כברה באמצע, למה? כשתוכנים, אז כל מה שנטחן יורד למטה, ומה שעדיין נשאר למעלה. זה דווקא יותר חכם מהמורד ופסטר שאנחנו מכירים. אוקיי, אז עכשיו, למרות שכלי כברה לא מכילים דברים, אין להם בית קיבול, אבל עדיין נשאר עליהם אבקה, ובגלל זה גזרו גם עליהם תומעה. אוקיי? בגלל שנשאר שם קצת, אז הם גזרו עליהם, ועליונה משום כלי מתכת. ושוב, זה יש את המחלוקת שהסברתי, האם זה היה כולו מתכת, או מצופה מתכת. אוקיי, משנה חדשה. עגלה של קטן, טמאה מדרס. אוקיי. כאן לא ברור בדיוק מה הקשר, כן? כנראה היינו בתומעה, אז עכשיו אנחנו עוברים לדיני תומעה אחרת, או האם הקשר, המשך המשנה, שכתוב כאן, וניטלת בשבת, אוקיי? עכשיו אנחנו עוברים לדיני שבת, ולא יום טוב, נכון? החלק הראשון זה תומעה, החלק השני זה שבת, אף אחד מהם לא קשור לדיני יום טוב, נכון? אז או משום הריחיים, או משום ניטלת בשבת, וכאן נאמר, ואין הנגררת אלא על גבי כלים, רבי יהודה אמר, כל הכלים אין נגרים חוץ מן העגלה מפני שהיא כובשת. אוקיי, נלמד עכשיו יותר טוב מה הכוונה. אבל מתוך זה נכנסים לדבר שאינו מתכוון. ואולי בגלל זה, בגלל המשנה הקודם, כאילו לפני הרחיים, המשנה הזאת שדיברנו על המקרצפים ומקרדים, שזה דבר שאינו מתכוון במחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון, אז אולי בגלל זה הביאו גם את המחלוקת שלהם כאן לעניין שבת. אוקיי. מה זה בכלל עגלה של קטן? אוקיי? אנחנו חושבים על עגלה, כן? עגלת תינוקות. אוקיי? לא ברור אם זה הכוונה. יש כאלה שמסבירים שזה איזשהו הליכון שילדים קטנים היו משתמשים בו, כי נראה אחר כך בגריים, אומרים שהוא נשען עליו. אז לא יושב בתוכו, אלא נשען עליו. ולכן הם חושבים אולי זה היה הליכון. יש כאלה שאומרים זה היה עגלה שקטנים שיחקו בהם. שלפעמים הם ישבו בתוכו, זה נשמע לי כמו עגלת בובות, כן? ולא ממש עגלה ממש. אז יש גישות שונות. מה זה תומעת מדרס? תומעת מדרס זה משהו שמיוחד למענו על זה כבר, זה משהו תומעה שרק הזב, הזבה, הנידה והמצורת, או מצורה, יכולים להוליך תומעה כזאת, וזה תומעה שבעצם תקף לגבי דברים שאפשר לשבת עליהם או לשכב עליהם. אוקיי, ולכן אומרים שהעגלה הזאת, אוקיי, טמאה מדרס, אוקיי, ועכשיו הגמרא אומרת, עגלה שקטן טמאה מדרס, דה סמיך אילויה, אוקיי, הוא סומך, הילד סומך עליו, אוקיי, ואם נשענים על משהו, אז זה גם יכול לטמא טומאת מדרס, וזה אולי על סמך זה, חושבים שלא מדובר בעגלה כמו שאנחנו מכירים עגלה, כי אז אין אפילו סיבה לשאול, ברור שזה טמא טומאת מדרס. כאן זה אולי משהו אחר, שלפעמים הוא סומך עליו, לפעמים לא. וניטלת בשבת, מה זה אומר ניטלת בשבת? זה לא אסור משום מוקצה, אוקיי? למה? משום דעיקה תורת כלי עליה, אוקיי? זה נחשב כלי. מה שלא נחשב כלי כמו אבנים, זה מוקצה, נכון? דבר שהוא מוקצה זה דבר שאין בו שימוש, אבל זה נחשב כלי. ולכן, בגלל שזה נחשב כלי, יש בזה שימוש, ואם כן, זה לא נחשב מוקצה. ואינה נגררת אלא על גבי כלים, אוקיי? מה זה אומר? שצריך לשים איזשהו בגד מתחת, כדי שזה לא יעשה חריץ באדמה. אוקיי? אם שמים משהו מתחת, אז זה לא יתחיל לחרוץ לעשות חור באדמה. אז לפחות כמה מבינים, בואו נראה. אלא על גבי כלים. אז על גבי כלים אין, על גבי קרקע לא. מזה נשמע, זה שזה רק מותר על גבי כלים, זה נשמע שעל גבי הקרקע אסור. מי טיימה? זה כאבית חריץ, נכון? הסיבה הוא שזה עושה חריץ באדמה. אבל יש קצת בעיה בזה, למה? אז קודם הם אומרים, אם זה עושה חריץ, אז מה רואים ישר? שמענה רבי יהודה היא. זה שיטת רבי יהודה. תאמר, דבר שאינו מתכוון, אסור. נכון? אסור, אפילו שאני לא מתכוונת לחרוץ באדמה. כן? שזה איסור מלאכה של חרישה. נכון? תפלאו. אוקיי? זה כמו מישהי הולכת עם עקבים באדמה. זה בדיוק אותו עניין. תהי רבי שמעון, ברור שזה חייב להיות רבי יהודה. תהי רבי שמעון, זה אחד מהמאמרים המפורסמים שלו, שמשם אנחנו לומדים את ההלכה הזאת. האמר, דבר שאינו מתכוון מותר. מה זה? דתניה, כתוב בברייתא, רבי שמעון אומר, גורר אדם מיטה, כיסא וספסל, ובלבד שלא יתכוון לעשות חריץ. בתנאי שהוא לא מתכוון. כאן זה גם דבר שאינו מתכוון, וזה גם מה שלמדנו, מלאכה שאינה צריכה לגופה, נכון? כי הוא בעצם חופר באדמה, יש לו עכשיו, כן, אבל הוא לא צריך לאפר, נכון? הוא לא צריך, אז זה מלאכה שאינה צריכה לגופה. עכשיו יש בעיה, כי תסתכלו במשנה. אם נגיד, אוקיי, בואו נקרא את המשנה מההתחלה. הגלה של קטן תמי המדרס, וניטלת בשבת, אוקיי, כאן ענייננו. ואין הנגררת אלא על גבי כלים. רבי יהודה אומר, כל הכלים אין נגררים חוץ מן העגלה מפני שהיא כובשת. אוקיי, כשקראנו את המשנה לא עברתי על המשפט הזה. מה הכוונה כאן? רבי יהודה אומר, אסור לגרור כל כלי חוץ מן העגלה. למה? מה העגלה עושה? כובשת. זה פשוט מיישרת את האדמה, זה מיישרת את האדמה, זה לא עושה חריץ באדמה, אוקיי? ולכן זה מותר. אז עכשיו יש בעיה. אם נגיד שהתחלה היא רבי יהודה, נכון? בוא נגיד ככה. אני רואה שתי בעיות כאן. הגמרא רק אומרת אחד. אני אגיד אחד שלא מוזכרת כאן, במפורש לפחות. אם נגיד שהחלק הראשון זה רבי יהודה, אז בחלק השני רבי יהודה חולק בעצם, נכון? כי לפי התנא קמא, אין הנגררת אלא על גבי כלים. אבל לא על גבי כלים, אסור לגרור את העגלה, נכון? ורבי יהודה אומר, את העגלה מותר לגרור. נכון? שאר כלים אי אפשר לגרור. ולכן קשה להגיד שהרשע הוא רבי יהודה, והסיפה, רבי יהודה בעצם חולק על הרשע. אז נגיד שהרשע מיוחס לרבי יהודה, לא יכול להיות שרבי יהודה בא וחולק על עצמו. לא הגיוני. אבל גמרא אומרת אפילו יותר מזה. אם הסיפה, רבי יהודה אומר, אין הכל נגררים בשבת חוץ מן העגלה מפני שהיא כובשת. מה לומדים מזה? מפני שכובשת אין. אבל חריץ לא עבדה. מה כתוב כאן? שבעצם, לפי הרשע, כן, אין הנגררת אלא על גבי כלים. זאת אומרת, שלא על גבי כלים זה יעשה חריץ. ולפי הסיפה כתוב שזה לא עושה חריץ. כן, זה מיישרת. אז זה לא עושה חריץ. ולכן, איך אפשר להיות שרבי יהודה חולק על עצמו? כן? אז בעצם הגמרא אומרת, שרי תנאי ועליבת רבי יהודה. יש, מה שיש במשנה שלנו, יש את תנא קמא שהבין את רבי יהודה בצורה אחת, ויש תנא אחר שהבין את רבי יהודה בצורה אחרת. כן? האם רבי יהודה, ברור שרבי יהודה מתיר את העגלה. האם הוא התיר את זה רק על גבי כלים, ולא על גבי הקרקע, כי זה יעשה חריץ? או אם רבי יהודה סבר, שבעצם העגלה הזאת מותרת בכלל, כי זה לא עושה חריץ. ואז בעצם יוצא ששניהם הולכים לפי הכיוון של רבי יהודה, שזה או מותר בגלל שדבר שאינו מתכוון, או אסור בגלל שדבר שאינו מתכוון אסור, ולכן מותר רק על גבי כלים, או מותר בכל מקרה, כי הוא פשוט חשב שזה לא עושה חריץ בכלל. הדרן הלך יום טוב, ובזה סיימנו פרק שני, ומחר נתחיל בעזרת השם פרק שלישי.